שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו טובים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט ארבעת המופלאים, צעדים ראשונים. הביקורת תחולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילר בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל על מצב בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספיילר נתנתור, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim, א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לפייסבוק שלנו ולהשאיר שם הערות או מחמאות. שלום אורן.
צח, יש לי שאלה.
שוב.
האם שני מהנדסים צריכים להקליט שלוש פעמים ארבע מופלאים ואחד אלוהינו?
אתה אומר טייק שלוש?
טייק שלוש.
סיפור שהיה כך היה. אני הייתי בארצות הברית, הקלטנו את הפרק מרחוק, אנחנו מאותגרים טכנולוגית, לא הצלחנו, גדול עלינו להקליט בזום פרק. לא הייתה ברירה, הקלטנו את הפרק פעם שנייה.
נכון.
רק שאחרי רבע שעה שמתי לב ששכחתי לחוץ על כפתור ההקלטה. אז כל מה שאני עומד להגיד, למרות שאתה שומע את זה בפעם השלישית בערך, תשמע מופתע.
מה? צחי, אתה פה? Oh my God.
אוי ואבוי. טוב, בוא נתחיל בחדשות, יש לי משהו לחדש לך.
יאללה.
אלון אבוטבול נפטר.
פעם שלישית גלידה, כן.
אוי ואבוי, זה לא משהו לצחוק עליו.
לא, אני רק אומר.
הבחור בן 60,
היה.
יצא מהים, קיבל דום לב, נפל ומת. כמה עצוב.
זה נכון.
אחד השחקנים הטובים שהיו פה, אחד המפורסמים, שיחק, או התגלה אני חושב, בשתי אצבעות מצידון, ואחד משלנו, בופור, שבעה, אבל יותר מזה, כאילו הוא פרץ גם לסרטים הבינלאומיים, שיחק בדרך כלל מחבל ערבי, ברמבו 3, במינכן, גוף השקרים, עלייתו של האביר האפל, המטרה לונדון, והגיע גם למסך הטלוויזיה, בהומלנד, לא פחות ולא יותר, לדעתי הוא שיחק שם איזה מחבל איראני או משהו כזה.
כן, גם בחוק וסדר הוא היה.
כן.
גם סדרות ישראליות, אמרנו שבתות וחגים, האלופה, ולאחרונה שיחק דמות מקבילה לגואל רצון בסרט ארמון, על בחור שיש לו קאט. כן, אחלה שחקן, היה בן 60.
זה קורה, זה קורה, ועבדה לעולם הקולנוע הישראלי.
כן.
טוב, הדבר השני שרציתי לספר לך זה שראיתי סרט חמוד.
ואני שאלתי אם זה חייו של צ'אק.
אמרתי שזה דומה, כי שמע, זה עובד ככה.
כן.
שני אנשים זרים נפגשים בשדה התעופה בלוס אנג'לס. הוא זר מארץ רחוקה, הוא טס ללס וגאס לבקר את הבת שלו שגרה שם. היא מקומית טסה מאספן קולורדו ללס וגאס להיפגש עם חברות להופעה של ביונסה. שני אנשים לא קשורים בכלל אחד לשני. סופה ששיבשה את כל לוח הטיסות, ועכשיו יש להם 24 שעות עד הטיסה שלהם מלוס אנג'לס ללס וגאס. באיזשהו שלב היא מציעה לו לשכור רכב ביחד, כי במקום לחכות עכשיו 24 שעות לטיסה, שפשוט יכנסו למכונית וייסעו 4.5 שעות ויגיעו ללס וגאס, כי זה יותר מהר. עכשיו שני אנשים זרים נכנסים לרכב ונוסעים קצת יותר מ4.5 שעות, ומקשקשים ומספרים כל אחד לשנייה על עולמם. הוא מספר לה שיש לו פודקאסט של סרטים וסדרות, שבדיוק הוא ראה את הסרט הכי טוב של השנה, שזה חייו של צ'אק, והיא מספרת לו כמה אספן קולורדו יפה בחורף, ושאימא שלה גרה בבקתה מבודדת בטבע, קצת כמו לנד עם רובין רייט.
גם הסרט הזה ראיתי, הסרט על השניים שנפגשים.
אבל את לנד לא ראית עם רובין רייט.
לא.
אתה צריך לראות סרט מצוין.
אבל אחרי השקיעה, לפני השקיעה, אחרי הזריחה, טרילוגיה הזאת ראיתי, תיפגשו שוב עוד 20 שנה ברכבת, אני כבר אומר לך.
יכול להיות. בכל מקרה, הגענו ללס וגאס, מחזירים את הרכב, נפרדים לתמיד, לא ניפגש אולי כנראה לעולם. אבל מה, היא נמצאת במוח שלו, עוד אחת מהמוני בני אדם שמאכלסים את העולם שהמוח שלו בורא, והיא contains multitudes. וחשבתי שזה היה סרט באמת. זה לא שדברים כאלה קורים לי כל הזמן, אבל זה היה מקסים, ומי שלא הבין, טסתי להיות קצת עם הבת שלי בארצות הברית, ואחד הדברים שראיתי שם והיה מדהים, שפשוט לא קמתי כל בוקר ורצתי שם ברחובות העיירה, ומה שמדהים שם זה שהמדרכות נקיות. זה נשמע מוזר, אבל אתה יודע, כשאתה מסתובב פה, ואתה פתאום, אתה רואה, וואלה, זה אפשרי, מדרכות יכול, לא מסטיקים, לא בדלי סיגריות, לא סקיות, לא קקי של כלבים, לא עלים, מרענן. זה אפשרי, הטכנולוגיה קיימת. טוב, הדבר השני שרציתי להגיד זה שקראתי ביקורת קולנוע.
כן.
על הסרט.
חייב של צ'אק.
חייב של צ'אק.
לאחרונה זה לא קרה.
רק פעם רביעית שאנחנו נדבר על הסרט הזה. הביקורת היא של אברי גלעד, בתור שלו בעיתון בישראל היום, והוא כותב ככה. אני ממעט לצאת הקולנוע, אבל המליצו לי בחום, אז נגררתי. וואו, סרט יוצא דופן, חכם כל כך שהבנתי אותו רק למחרת ההקרנה, אבל גם לפני שהבנתי את העניין, נהניתי מאוד. אני לא יכול לספר לכם הרבה על הסרט כי זה ירוס לכם אותו, אבל שמחו על המילה שלי. הוא הפחיד אותי, נגע לי בלב, דגדג לי בעומק המוח וריגש אותי. בסוף, כשחבר פענח לי את החידה שלא הצלחתי לפענח לבד, כי אני אנאלפבית סינמטוגרפי, נרשם לי פיצוץ בעונה המצחית. לכו, ואם לא תבינו בסוף, תכתבו לי ואסביר. ומה עלה לי, מה חשבתי כשקראתי את הביקורת הזאת? שזה לא כל כך פשוט להבין את הסרט. זה החזיר לי את ההתנגדות לאמירה שלך על הסרט, שזה סרט פשטני. כי אני קורא את הביקורת של אברי, והדבר האחרון שאני יכול לחשוב על הסרט, שזה סרט עם מסרים פשטניים. הוא לא. הוא סרט עם מסרים עמוקים, ולא הגיע לו.
מה שאני התכוונתי להגיד, ואני אצדיק את עצמי, אני א' אפשר להתווכח על המילה פשטני, יכול אפשר למצוא מילה יותר מוצלחת, אני התכוונתי להגיד שיש בו מסרים מעניינים, אבל התכוונתי שהם לא מקוראים במיוחד, כלומר, מסרים כמו seize the day, תעשה מה שאתה אוהב, עולמך מלא באנשים שאתה פוגש ושאתה משפיע עליהם, וכולי וכולי, הם מסרים שראינו בעבר, התכוונתי שהם לא גרמו לי לחשוב על וואלה, זה מה שלא חשבתי, זה מה שלא ראיתי אף פעם. אז זה התכוונתי. אני חושב גם ש... אתה יודע, אתה מאוד מרוצה מזה שאתה מרגיש שצריך לפענח משהו בסרט, שהיה לי פה חידה ופענחתי אותה. עכשיו, אני יכול לקראת פרשנות ספרותית. כלומר, זה כמו שאתה קורא ספר וכל אחד רואה במשהו אחר, אז אתה יודע, אז יש לה איזה פרשנות. היא יכול להיות שגם נכונה, אבל היא גם נחמדה לעשות את הפרשנות, וזה סוג של הדיבור שאוהבים לעשות את הסרטים, כן? אני לא בטוח שזה אותה דבר שאברי חושב שהוא גילה או לא גילה.
נכון, אני לא יודע, הוא לא כתב.
כן, אז בסדר, אמרתי, זה סרט טוב, והמלצתי עליו, התכוונתי שיש בו מסרים שדברים שחשבתי עליהם עוד בתור נער, אתה הרבה פעמים חושב על הדברים האלה, ועל משמעות החיים, וזה כיף לחשוב על זה. זהו, סרט ממלץ בכל מקרה.
כן, לא חשבתי שאתה לא ממליץ עליו. אני רגע אדייק את מה שרציתי להגיד בשני מובנים. אחד, אם הוא היה רדוד על פני השטח, בדרך כלל מה שקורה זה שלא שני אנשים יוצאים עם פרשניות שונות. כי הוא רדוד, הוא על פני השטח, אז אתה יודע, אז אני חושב שהוא לא רדוד.
לא אמרתי שזה עוד רדוד.
לא, אמרת פשטני. אם המסרים היו פשטני, אם זה היה פשטני, אז בדרך כלל אין ויכוח על הפיענוח. אבל בגלל שהמסרים שלנו לא פשטני, זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא שאנחנו רואים לא מעט סרטים עם הפשטני, עם המסרים האלה. הדוב מדבר על every second counts ועל תעבוד עם האנשים שאתה רוצה, תחיה עם האנשים שאתה רוצה לחיות. אני עוד מעט אדבר על עוד סרט כזה, ואנחנו רואים את זה בעוד כל מיני סרטים של seize the day וכולי וכולי. אבל אנחנו לא קוראים להם סרטים עם מסרים פשטנים. אני חושב שהסרט הזה לקח את אותם המסרים והעביר את זה בצורה אחרת, מעניינת, מאתגרת וכולי וכולי. ואני חושב שזה לא מוצדק. כלומר, יש פה בחירה מסוימת להגיד על סרט כזה שיש לו מסרים כאלה, שיש לו גם מסרים פשטנים. אנחנו בדרך כלל לא אומרים את זה לא על הסרטים האחרים, וגם לא על סופרמן, ששם באמת המסרים פשטנים. אני חושב שהיה פה איזושהי, הבחירה להגיד את המשפט הזה על הסרט הזה, אני חושב שבחירה לא מוצדקת. לא הגיע לו. זה מה שניסיתי להגיד, זה הכל. טוב, אוקיי. היו לך עוד חדשות?
כן. יש שני דברים להגיד. אחד, אם אתה זוכר את הסרט קיוטי נגד אקמי, שדיברנו עליו בעבר.
שהיה לו איזה סיפור בהפקה.
כן, סרט של ורנר, שהם הפיקו אותו, ואז הם לצרכי מס החליטו לגנוז אותו, ושלא יפץ לעולם, ואז הם יכולו להצטרכות על המס, בסוף היה ביקורת ציבורית, הם מכרו אותו לחברת הפצה בשם קטשופ, והוא זוכה לדרך יציאה ומסע פרסום.
קטשופ זה יפה.
כן. 28 לשמיני, 26, בדיוק בעוד שנה ומשהו, שנה ושלושה שבועות, הוא יצא לזה, יתחיל מסע פרסום כזה, עשו כל מיני כאלה, לא יודע, סוג של פוסטרים, או דבקות כאלה של הקיוטי, אתה יודע, זאב הרבות ששקוע באדמה וכו', אז כן, אז יש למה לחכות לשנה הבאה.
יפה.
דבר שני שרציתי להגיד, יש עכשיו סרט חדש של עם ליאם ניסן ופמלה אנדרסון, שנקרא אקדח ממצחוק.
כן, שמעתי עליו.
כן, כן, נדבר עליו אחר כך.
אוקיי.
אז הם משחקים שם יחד, הוא בתפקיד לזלי נילסן, והיא בתפקיד פרסיליה פרסלי.
לא, בן של לזלי נילסן?
הוא כן, אבל אם הוא הדמות, שכמו okay. שהוא הבן של בדמות, אבל כן, זה מחליף את לזלי נילסן בגלל מצחוק לצורך העניין.
אוקיי.
Okay. בקיצור, הזוג הזה, ליאם ניסן שבן 73 ופמלה אנדרסון שבת 58, הם נצפו כזוג בחיים, באירועים אמיתיים עכשיו.
התאהבו על הסט.
התאהבו על הסט.
כמו ניקול קידמן וטום קרוז.
כן, בימי הרם, כן, כן. כן. אז ליאם ניסן הוא אלמן כבר 16 שנה.
אוקיי. Okay.
אשתו, אפרופו תאונות אלונה בוטבול, אשתו נרגה בתאונת סקי לפני 16 שנה.
באמת? זה לא שאיראנים חטפו אותה והרגו אותה?
לא, זה הבת שלו.
אוקיי, בסדר.
האמת שזה דומה באמת, היא עשתה תאונה, היא התקשרה אליו, אמרה לו שהיא עשתה תאונה, והכל בסדר ולא מרגישה אותה, אבל היא בסדר, הלכה לישון כמה בוקר ונפטרה. אז כאילו, כן, אז... ופמלה, שאנחנו מכירים אותה, הייתה נערת פלייבוי, היא שיחקה במגוון סרטים וסדרות,
ביירוץ.
כן, כן. היא הייתה באורגדים עם כוכבים, גם אמריקאי וגם בישראלי, השתתפה באחת העונות, מיליונה שלוש, אורגדים עם כוכבים הישראלי, הייתה באה לישראל לכמה פרקים, ומסתבר שהיא עושה את זה בעוד אורגדים עם כוכבים בעולם, הייתה לא יודע, בארגנטינה, או לא משנה, כזה סוג של רוקדת עם כוכבים נודדת בעולם, היא הייתה נשואה איזה 4 פעמים, כל מיני, את הסדרה שלה עם טומי לי, שהיה המתופף של, מוטלי קרו, לא זוכר של מי, שזה היה...
הסרט השערורייתי שלהם?
כן, היה סדרה בדיסני, יש עדיין באולו דיסני סדרה על החיים שלהם, אם דיברתי עליה בעבר, עם פם וטומי, ואחרי זה הייתה נשואה לשומרו שלה איזה שבועיים, הייתה נשואה לעוד איזה מישהו, והתגרשה וחזרה אליו, בקיצור.
הוליווד.
הוליווד, היא הוליווד, כן, אז עכשיו היא עם לזלי נילסן / ליאם ניסן.
יפה.
כן, לוטנט פרנק דרבין, פוליסקוט.
כן. כן. זה היה בפינת גיא פינס.
זה היה בפינת גיא פינס שלנו, בדיוק.
עוד משהו?
זהו, זה היה חדשות להפעם.
טוב, אז מה ראית בשבועיים האחרונים?
שבועיים אחרונים, יאללה. בוא נתחיל מאקדח במצחוק. דיברנו על פעם מלווה זה, נתחיל מאקדח במצחוק. ראית אקדח במצחוק.
אוקיי.
אז במסגרת ה...
זה אקדח מצחוק כמה? לא, באמת אני שואל.
פורמלית 4, אבל זה כאילו ריבוט.
אוקיי.
כן. אז קוראים לו פשוט נקד גן.
אה, באמת?
כן, כן. הראשון היה אקדח במצחוק, השני קראו לו אקדח במצחוק 2.5, השלישי היה אקדח במצחוק 33 ושליש.
בגלל התקליטים.
כן, בגלל, כן. כן?
כן, כן, כן.
לא, כי 2.5, 33 ושליש, אתה יודע, יש גם איזה מגמה בזה.
לא, אבל 2.5 זה, אבל 33 ושליש זה המהירות שבה התקליטים מסתובבים.
אבל אני חושב שזה יותר רומז' על המספור, של 2.5, 33 ושליש.
למה 33?
44 ורבע. 55,
אני חושב שזה בגלל מהירות.
66, שישית.
אני אבדוק אחר כך, אני אסתכל בוויקיפדיה.
זה דעתי, זה ה... בקיצור, אז היו הרבה, אז קוראים לו דניקת גן פשוט, היו הרבה ריבוטים בשנים האחרונות לסדרות וסרטים משנות ה-80, אתה יודע, כמו בברלי הילס קאפ וטופ גן שראינו לא מזמן, ווילו והנסיכה, ועכשיו עושים גם שיגרון בחלל, וכאילו יש הרבה, אתה יודע, געגועים לנוסטלגיה שנות ה-80, אז אקדח מצחוק, אני יכול, אתה יודע, פעם דיברתי על זה, אני אוהב גיבורי על, נכון? דיברנו על זה? לא יודע אם יצא לי להזכיר.
מעט.
אז כן, זה אחד הז'אנרים שאני אוהב. אז בתור נער, הז'אנר האהוב עליי, לא היה הרבה גיבורי על. היה סופרמן פעם בכמה שנים, 83. והיה בטמן אחרי זה ב-89. בקיצור, פעם ב-3-4 שנים היה סרט גיבורי על אחד, בדרך כלל זה הדיסי, עד שהתחילו מרוולים. בקיצור, לא היה הרבה סרט הגיבורי על לאהוב. אז הז'אנר האהוב עליי בתור נער היה פרודיות.
כן.
אהבתי מאוד.
אני מוכרח להגיד שכבר אז אני לא אהבתי את
זה. סודי ביותר, אקדח במצחוק, טיסה נעימה, קנטקי פרייד מובי, סרט מטוגן, בקיצור, היו הרבה סרטים אז שמאוד אהבתי, המשותף לאלה שאמרתי הרגע זה, שהיוצרים שלהם היו החבורה של דיוויד וג'רי צוקר, שני אחים, וג'ים אברהם שהיה במאי, שהיה חבר שלהם, אז הם השלישי הזאת עשו את כל הפרודיות שהרגע דיברתי עליהם, ואחרי זה, זה בקבוד, בגלל שזה היה כל כך מוצלח, אז עשו הרבה, אתה יודע, היה גם פרודיות של מל ברוקס, הסכמנו שגון בחלל, ורובין הוד גברים בגאטקס, והיו גם לרקוד עם לוחמים, וכאלה, וכאלה. בקיצור, היה...
כמו לרקוד עם זאבים.
כן, בדיוק, זה היה מאוד נחמד, זה היה ז'אנר שאני מאוד מאוד אוהב, אז חזר, ליאם ניסן נכנס לנעליים של פרנק דרבין, הוא כאילו הבן שלו, ופמלה אנדרסון אמרתי, החברה שלו כמו שפריסילה פרסלי הייתה במקורי. הבמה הוא עקיבא שפר, שעשה לאחרונה כמה קומדיות נחמדות, צ'יפ ודייל, שדיברנו על...
סרט מצוין.
כן, כן, okay. היה מאוד נחמד. ועשה גם את פופסטאר, נבר סטופ, נבר סטופינג, זה היה okay. גם סוג של קומדיה פרודית נחמדה. והקטע הוא שאחרי שנות ה-80 שהספרתי להם מקודם, נעשו הרבה מאוד זבלונים. אז היה נמלט מת מצחוק, והיה כל דבר יצביק מת מצחוק, והיה מת לצעוק ומת לצעוק שתיים, וזה ממש הידרדר לאט לאט ונהיה פשוט די עלוב, והפסיקו לעשות את זה, והפסיקו גם קל הפסיק ללכת לזה. והסרט הזה, שאחרי הרבה שנים שלא היו פרודיות מוצלחות או פרודיות בכלל, די מחזיר את הגלורי לסרטי הפרודיה במסורת של של השלישייה, של צוקר ברדר וג'ים אברהם, ומה שאני מאוד בסרטים האלה, שכל פריים זה בדיחה, ואתה מצמץ, אתה מפסיד לשתי בדיחות, ואתה צריך לראות הסרט עוד כמה פעמים בשביל לעלות על כל הבדיחות, ואני מת על זה, זה כל דבר מצחיק, וחלק אתה מבין, וחלק לא, ויש שם המון סוגי גם הומור, אתה יודע, מסלאפסטיק וגגים ומשחקי מילים, הכל, הכל, הכל. יש המון כבוד ורפרנסים לסדרת המקור, אז הוא הבן, אמרנו, הוא הבן כאילו של פרנק דרבין, ויש את הבן של החבר שלו, מי ששחק אותו, אז אד אולמס נראה לי היה, אז כאילו הבן שלו, אז גם משחק, ויש בדיחות על או-ג'יי סימפסון, שהיה הצלע השלישית שלהם, ואם בסדרה המקורית, אתה זוכר שסצנת האיקונית של כותרות פתיחה, של ניידת שנוסעת ברחובה, ונכנסת לתוך בסלון וכולי, כן. אז גם הומאז' לזה באיזה שלב בסרט, המוזיקה מתכתבת עם המוזיקה המקורית, בסרט המקורי בגלל במצחוק, הוא, אם אתה זוכר, הנבל היה לו...
איך אני זוכר?
אתה לא זוכר? היה לו מזימה של... אתה זוכר כספרת לך? היה לו מזימה של היפנוזה, הוא היפנה את מישהו בשביל שתנקש בנשיא ארצות הברית או משהו, לא זוכר, תנקש במישהו, ואז גם פה הנבל יש לו מכשיר שעושה היפנוזה, המדבר המצחיק קוראים לדיווייס, קוראים פלוט דיווייס, ראשי תיבות, כאילו, כמו כל המגפין, אתה יודע. אז גם פה יש שליטה מוחית, ושם זה היה כאילו הצנה שהוא חיפש את הנבל, הייתה בתוך כדי בייסבול עם הרבה רפרנטים וצחוקים על בייסבול, אז פה זה בצנה של ספורט יאבקות, בקיצור, מאוד הרבה מאוד זה. הבדיחות מעולות לדעתי, ממש אהבתי הרבה מהם. זהו, סרט מצחיק, יש גם בסוף גם כתוביות מצחיקות,
okay.
וגם צנות פוסט. יש המון רפרצים תרבותיים, ווירד על ינקוביץ' או פה בכוכבי שנות ה-80, הופיע שם פרודיות על סרטי אימה, על סקס ועיר הגדולה, בקיצור מצחיק, מצחיק מאוד. היה דבר אחד שקצת הפריע לי, הסרטים האלה, הפרודיות, מה שמאוד נחמד בהם, שהם עושים גם צוחקים על ז'אנר קולנועי בדרך כלל, אתה יודע, הסודי ביותר צחק לסרטים מרגלים, והיה מצחוק לסדרות משטרה, וטיסנים על סרטי אסונות,
ספייסבולס,
סטאר וורס, אז הם צוחקים על ז'אנרים קולנועיים, וא' פה זה, אתה יודע, שעושה את משטרה אחרי מספר 3, אתה נשאר באותו ז'אנר פחות או יותר, אז זה קצת יותר קשה לחידוש של הז'אנר, וגם, בדרך כלל, כשהם צוחקים על הז'אנר, הם גם מראים הרבה צנות אייקוניות מהז'אנר, ומגחיכים אותם, אתה יודע, אז יש את הסודי ביותר מסתכלים על המשקפת, ורואים כאילו דרך משקפת, ופתאום הפרות עוברות מעבר למשקפת, או זוחל, רואים מגפיים, כמו בסרטים תמיד זה, פתאום אתה מרים את הרול, ורואים את החייל הנאצי, זה מגפיים שעומדות סתם על הדשא, כל מיני דברים כאלה, אז פה היו פחות כאלה, גגים מהסוג הזה, שמתכתבים עם ז'אנרים, היו קצת, אבל לדעתי לא מספיק, אבל זהו, אחלה סרט, המלצה חמה.
תגיד, אבל השאלה הכי חשובה, ליאם ניסן הוא לא קומיקאי.
נכון.
הוא לא.
אבל גם לזלי ניסן לא התחיל כקומיקאי.
את זה אני לא יודע, לא ידעתי. אבל זאת השאלה שלי. כאילו, איך עובר ליאם ניסן
לדעתי האישית הוא פחות מוצלח מלזלי ניסן, אבל תראה, הקטע שגם לזלי ניסן היה טוב בו, זה לעשות פרצוף רציני כשקורה משהו מגוחך. ולהישאר מאוד מרשת פנים רצינית וכאילו מופתעת.
כן.
אבל ליאם ניסן היה לו משהו יותר קומי בפרצוף,
בדיוק.
בבעל משהו סלאפסטיק.
ליאם ניסן זה מחכה בכל כזה. רגע שהוא, לא יודע, ירביץ למישהו, יירה במישהו, יעשה איזה משהו כזה.
ליאם ניסן, כן, נכון. אז לדעתי הוא פחות מוצלח בקטע okay. הזה, למרות שהוא מצליח לשחק את התפקיד של רשת פנים רציני כשלא צריך, okay. ולראות זה, אז הוא עושה תפקיד, הוא שחקן טוב, אבל okay. כן.
טוב, בוא yeah. אני אקרא לך שורה אחת מוויקיפדיה. The 33 and 3rd in the title is a reference to the number of revolution per minute at which phonograph records play. והסיבה שאני עליתי על הרפרנס הזה, זה פשוט כי אני יותר מבוגר ממך, ואני, לי היו תקליטים.
גם לי היו תקליטים צעד.
באמת? לא ידעתי.
אתה לא עד כדי כך.
לא ידעתי.
כן.
אם היו מגיעים לנייקד גן 7, היה
קורא לזה. 77 שביעית. כן. להמשיך?
כן, אוקיי. איך זה?
סדרה שראיתי, סדרה באפל טיווי שנקראת סטיק.
אוקיי.
שמעת עליה?
כן.
כן. זה דרמה קומית, מוהבים לשאות על טד לסו, גרסת הגולף. אז אפל דיברנו על זה שבשנים האחרונות היא מאוד מקדמת ספורט, אז אם זה F1 שדיברנו, וטד לסו שזה פוטבול, אז, או סוקר בעצם, אז פה זה גולף. וגם אפל קנתה זכויות שידור של, לא זוכר, MLB, אחד מהליגות האחרות.
MLB זה Major League Baseball.
כן, כן, אז היא קנתה אחד מה... לא זוכר אם זה בייסבול או משהו אחר, נדמה לי. אז אורן וילסון, מיודענו, משחק פה כוכב גולף לשעבר, שנהיה מנטור לזה כישרון צעיר, קוראים לו פרייס קהיל, נדמה לי שם, אז הוא טיפוס גם קצת נחלולי כזה, שמתעסק גם ברמויות קטנות להשלמת הכנסה. ויש עוד מאוד נוספות בסדרה, יש את האימא של הנער שהוא מטפח, את החבר שלו, חברה של הנער וכו'. לכל אחד מהדמויות יש איזה עבר שיכול לפרנס פסיכולוג במשרה מלאה. זה גם לא פעם ראשונה שעושים סרט ספורט על, אתה יודע, מנטור זקן וכוכב צעיר, כמו בצבע הכסף, נגיד, שהיה עם פול נימן וטום קרוז בזמנו.
כן.
סך הכל סדרה שהיא מאוד נהנית ממנה.
וואלה.
מאוד, כן, כן. היא אורן וילסון מאוד קריזמטי, כמו תמיד. הסדרה מצולמת כמו אפל, מצולמת יפה, איכות הפקה מעולה, כאילו, כיף לראות אותה. אותי הסיפור הצליח לרגש, למרות שהוא פחות מטד לסו, גם פחות מתקתקה, אם מי שדווקא לא אוהב את המתקתקות של אולי קיצ'י, קצת שטד לסו אולי ייהנה מזה יותר, למרות שאני אהבתי את טד לסו יותר, אבל בהחלט מהסוג של סדרות פיל גוד כאלה, שכיף לראות אותם, ובינג' מעולה. יש כרגיל בסדרות מהז'אנר הזה, אתה יודע, עיסוק ביחסים משפחתיים, גירושים, יחסי אב בן, זהות מגדרית פרוגרסיבית, כל מה שצריך, כל מה שצריך בשביל סדרה בימינו. מה שאהבתי שבטד לסו היה, העלילה המרכזית היא קצת מגוחכת, כלומר, מאמן פוטבול שבא לאמן סוקר בכוונה כדי שהוא ייקשל, ואתה יודע, על פניו זה כבר לא הגיוני, זה ספורט מקצועני, אתה לא מביא מאמן מענף אחר, כאילו, זה לעשות חוק מעבודה. זה כאילו שמייקל ג'ורדן ילך לשחק בייסבול.
הוא לא יודע מה זה 2-4-2 או 2-4-4.
בדיוק. אז פה המנטור לבחור הצעיר הוא שחקן גולף בעברו מאוד מאוד מצליח, שהיה שחקן גולף מעולה, ושבקבות איזה, לא משנה, טרגדיה משפחתית, הוא פרש לפני השיא, והוא החמצה וכו', אבל הוא כן יודע מה הוא מדבר, הוא היה בטורנירים הגדולים, הוא יודע מה זה להיות מייג'ור ליג שחקן גולף. ועוד נקודה שאולי חשובה, מעניינת להגיד, שאפל בתקופה האחרונה עושה הרבה קומדיות, כאילו אם... התחילה עם הרבה אפוסים חלליים וכאלה, היום יש הרבה יותר קומדיות, אולי משיקולים תקציביים. אז אמרנו, יש הסטודיו שהיה לו מזמן, וסטיק שדיברתי עליו כרגע, ושרינקינג, והבד מנקי עם וינסן וון, ויש את Your Friends and Neighbors, שאתה יכול להגיד שאולי זה לא בדיוק קומדיה.
לא קומדיה.
אבל, כן, אבל חמוד כזה. והפלטוניק, או פלטוניק עם סט רוגן, בקיצור, כן. לא מעט סרטים כלילים סלש
קומדיה. עברו מז'אנר של סדרות מדע בדיוני.
שעולות הרבה כסף לסדרות שלוקח כוכב אחד ובוא נסבו עלילה קומית.
כן, טוב, הם ראו כמה תד לעשות הצליחה, אז הם
כן.
הלכו על משהו דומה. כן.
דבר אחרון שראיתי,
כן.
סדרה שקיבלתי עליה המלצה ורצתי לראות, Happy Face.
אוקיי.
סדרה של Paramount Plus, אבל בארץ אפשר לראות אותה ב-Yes, Elcom וכולי, הם משדרים את התכנים.
לא שמעתי עליה.
היא סדרה של היוצרים המוערכים יחסית, מישל ורוברט קינג, שעשו את האישה הטובה והטובות לקרב וכולי, כסדרות שמוערכות, והיא מוסדת לסיפור אמיתי. שזה מאוד נחמד. גיבורת הסדרה זה בחורה בשם מליסה, היא מאפרת בתוכנית תחקירי True Crime. שתוכנית של True Crime שהיא המאפרת שם, אבל יש לה בעצם סוד שמתגלה בפרק הראשון, שאבא שלה הוא בעצם רוצח סדרתי.
אוקיי.
כן, והיא גילתה את זה שהיא הייתה נערה, בעיקר מאז היא התכחשה לזה, הסתירה את זה, וכל העלילה היא סביב זה שהאבא שלה, שיושב בכלא במאסר עולם מאז, יוצר את הקשר ורוצה, בעצם רוצה להתוודות על רצח נוסף, ועל זה כל העלילה מתמקדת. דניס קווייד מגלם את האבא, הרוצח, דיסקווי מיודענו שנות ה-80 אפרופו, ויש בין אמר סצנות ממש טובות שמזכירות קצת שתיקת הכבשים אפילו, זה טיפוס מצמית כזה, עושה מניפולציות וכאלה, כן? סך כל הסדרה היא מותחת, היא מרתקת, היא עשויה היטב, היה לי אולי שני דברים, או שניים או שלושה נקודות להזכיר. אחד, אמרתי בסדרה סיפור אמיתי, בסיפור אמיתי, כל מזה שהייתה בחורה בגיל 15 גילתה אבא שלה רוסיה סדרתי, זה נכון, הסיפור שהוא יוצר את הקשב אחרי זה, זה כבר לצורך העלילה. קצת נמתחת לקראת הסוף, כלומר, כבר מייצרים עוד טוויסטים, ועוד טוויסטים שזה טיפה מתחיל להיות קצת מאולץ. זה נקודה אחת, וההצלחה של הסך הכל הייתה יחסית לא מספיק טובה. כלומר,
אולי לא, זאת הסיבה שלא שמעתי אליה.
יכול להיות, היא יצאה לא מזמן, רק במרץ,
איפה הפרמונט?
פרמונט, והשבוע הודיעו שהיא לא חודשה לעונה שנייה. אז יש שונה אחת, שמונה פרקים.
היא לא נגמרת בקליפהנגר.
נדמה לי שכן.
אוקיי. אז לא לצפות להמשך.
אני ממש בפרק האחרון, אני לא יודע איך הוא ייגמר.
הבנתי.
אבל אחלה סדרה, כאילו מומלצת לראות, כיפית.
Happy Face? מותחת,
Happy Face, Yes, Elcom, Paramount Plus. זהו.
יפה, אני גם כן ראיתי כמה דברים, ראיתי את הסרט אורנה ואלה, הוא שודר לראשונה בדוק אביב, ואז הלכתי לדוק אביב לראות את הסרט על מישל קישקה, ועוד אחד, האוקיינוס הוא הבית, ולא היה לנו זמן לראות סרט שלישי, שזה אורנה ואלה, ולשמחתי, כי בדרך כלל אתה שאלת, אז איך אפשר לראות את הסרטים האלה, אז לשמחתי אורנה ואלה מתחיל, עושה סיבוב הופעות בכל הארץ,
בקולנוע לב הקרוב למקום מגוריך.
וזה הוקרן בקולנוע לב בשרות, והם הגיעו, אורנה ואלה, והבמאי תומר איימן, ובסוף הסרט הם גם עלו, והם דיברו, ממש עושים סיבוב הופעות עם הסרט הזה. הסרט עצמו הוא על כך שלפני 7 שנים נסגרה המסעדה התל אביבית המיתולוגית אורנה ואלה. המסעדה פעלה במשך 26 שנה, שזה המון המון המון, היא גם נסגרה בסיעה, כלומר היא לא נסגרה כשהיא דעכה, היא נסגרה בסיעה, ובשבוע האחרון של הפעילות מלווה את בעלות המסעדה, את המסעדניות ואת השפיות, הבמאי של סרטים דוקומנטריים, תומר איימן. והוא מראה את התהליך של הסגירה, הוא מראיין אותם, הוא מדבר אותם, והוא גם מראה את המסעדה עצמה. מה שמעניין זה שתומר איימן בעצמו היה מלצר במסעדה. לפני הרבה שנים, כשהיא נפתחה, אז הוא גם חבר שלהם, וזה מאפשר, אתה יודע, לעשות רעיונות קצת יותר אינטימיים וככה.
לא פשטניים.
כן, וכשהם עלו לבמה והם דיברו, אז תומר אמר בצורה ממש יפה, שכמו שאחד הדברים שהוא ידע, זה שאורנה ואלה דואגות ללקוח, לסועד, מהרגע שהוא מטפס במדרגה הראשונה ונכנס למסעדה, עד הרגע, מה הוא מקבל לאכול, איזה שירות הוא מקבל, עם איזה תחושה הוא יוצא מהמסעדה, וזה המשיך גם איך הדברים שהוא אכל מסעדה יוצאים החוצה, וככה הוא רצה לייצר את החוויה הקולנועית, את הכניסה לסרט, במהלך הסרט, ועם מה אתה יוצא בסוף, הוא עשה קבלה כזאת מאוד מאוד יפה. בסרט עצמו היו רגעים ממש ממש יפים, שאפשר היה להבין מה גרם להם לסגור אחרי כל כך הרבה שנים, אפשר לראות מה המסעדה טובעת מהם כל השנים, ואיזה מחירים הם משלמות, את העובדה שהם הקימו בעצם סוג של מסעדה פמיניסטית, כשלפני 26 שנה או יותר, 30 ומשהו שנה, הפמיניזם לא היה איזשהו עניין כזה כל כך רציני, אבל והנה שתי נשים מקימות מסעדה, ואומרות אנחנו רוצים מסעדה פמיניסטית אמיתית, לא עם אג'נדה, אלא עם שוויון אמיתי בין בעלי התפקידים, אפשר היה לראות שהחברות ביניהם היא באמת, באמת מיוחדת, והדמויות שלהם, הם בעצמם דמויות מיוחדות, הם דיברו על הבחירה, ליד מי אתה עומד כל היום, אתה רוצה לבחור לעמוד ליד בן אדם שגורם לך להיות בן אדם טוב יותר, או להרגיש יותר טוב עם עצמך, אורנה אמרה שליד אלה היא מצליחה לאכול יותר טוב, האוכל טעים לאחרת לידה,
היא מוציאה ממנה את המיטב שלה.
כן, כן. וזה מאוד הזכיר את הדוב, שזה היה התמה של העונה הרביעית. גם בסרט הזה יש כל מיני סצנות של מכינים אוכל, אז זה מאוד מתכתב עם הדוב. תומר איימן הוא במאי של סרטים דוקומנטריים נהדר, הוא מצליח לברוא סיפור. אתה יודע, אני מניח שהיו לו המון 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 שעות של הקלטה, ואנחנו מדברים על זה. הם רביעייה של אחים. יש את ברק איימן, שגם כן עושה סרטים דוקומנטריים, ודיברתי על ברק איימן ביים את הרב קפוארה. כמה שזה קשה לייצר סיפור קוהרנטי, ואלה, כשהם עלו על הבמה, אלה התלוננה שהוא לא הכניס את האובססיביות שלהם על התהליך העיכול של האוכל. כי היא אמרה, וצילמת כל כך הרבה שעות, והיה לך את זה.
לא צילמת אותי מקלת אוכל.
ותומר איימן אמר, לא היה לזה מקום, אני לא רוצה להכניס, כי זה היה משבש את הסיפור, וזה היה נראה שהוא ממש ממש צודק, הוא יודע לערוך סרט, זה סרט מקסים, ממש מומלץ אם יצא לך לראות אותו, אורנה ואלה. ואני ראיתי אותו בלב.
אני רוצה להגיד שדיברנו על תחביב ודברים שאולים לעשות, אז אני בין השאר אוהב לפי מבשל. ואחד הספרים האהובים על לבישול, זה הספר של אורנה ואלה, הספר המתכונים שלהם, עם
לביבות בטטה,
ויש שם עוד הרבה מאוד מעדרה לגפן, ומה שנאכפת, שהם לא סתם נותנות מתכון, אלא יש כמו גם סיפור. איך הוא הגיע למסעדה, והחומרי גלם, ואיך הם, ממי הם קיבלו את או מתכון או רעיון, ופיתחו אותו, וכו'. מאוד מאוד נחמד, אז ספר, לא יצא שעשיתי עם שמנה שלא הייתה טובה, באמת, זה ספר שכל מתכון בול, אז אחלה, כן.
טוב, הסדרה השנייה שראיתי נקראת Untamed, סדרה בנטפליקס, Untamed זה לא מבוית או משהו כזה.
כנראה, כן, בלתי מבוית.
כן, בעברית היא נקראת יוסמיטי.
ברור.
כמו השם של, של הפארק הלאומי בארצות הברית. אריק בנה.
Incredible Hulk.
כן, משחק סוכן פדרלי בפארק הלאומי.
סוכן מוסד הפעם?
לא, בפארק הלאומי יוסמיטי, והוא חוקר נפילה של מטפסת הרים. בנה הוא אדם עצוב, והוא רדוף על ידי אירועים בעברו, אבל הוא משחק שומר פארקים כזה אולד סקול, הוא רוכב על סוס, הוא מכיר את כל הפינות הנסתרות של הפארק, הוא מכיר את המטיילים הקבועים של הפארק, ולעסק מצטרפת פרטנרית רוקית, כרגיל, אתה יודע, המבוגר והרוקית. חוץ מזה יש את אשתו לשעבר, ואת הבעל של אשתו לשעבר, הבוס שלו, שזה סם ניל, וזה סרט תעלומה כזה של הודנית, מי הרוצח. בנה משחק ממש טוב, יש שם המון צילומי טבע, מי שאוהב את הפארק הלאומי יוסמיטי, המון צילומי טבע, הוא מתחיל, אני חושב, הפרק הראשון היה קצת איטי וקצת שיימם, אבל אני חושב שיש שישה פרקים, ראיתי את זה בטיסה, טיסה ארוכה לארצות הברית, וראיתי את זה מההתחלה ועד הסוף, אני חושב שבסוף, כאילו, אתה צולח את הפרקים האחרונים כבר ממש מהר, כי זה הופך להיות מאוד מותח וטוב. אני נהניתי מהמתח, סדרה לא רעה בכלל, של נטפליקס, נקראת Untamed. אז אני ממליץ. וחוץ מזה ראיתי סרט שמאוד מאוד דומה, שנקרא The Sound, על הר באיזושהי שמורה שהייתה סגורה שנים רבות, וההר נפתח לטיפוס לזמן מאוד קצר, חבורת מטפסים מגיעה לבצע את הטיפוס על ההר, ואני רק אגיד שבשביל, בקרזה של הסרט יש את אלכס הונלד, ובשביל שהם ישימו אותו בקרזה ובטריילר,
היה צריך להביא אותו לסרט.
היה צריך להביא אותו לסרט, ועליי זה עבד, כי ראיתי אותו בטריילר, ראיתי אותו בקרזה, אמרתי אני צריך לראות את הסרט, והלכתי לראות את הסרט, אבל בתכלס מביאים אותו ועוד מטפסת שראינו אותה באיזה סרט יהודי שממש לפני איזה חודשיים דיברתי עליו, אז מביאים את הייזל פינדלי, שהיא מטפסת הרים, ואותו, מביאים אותם לשלוש דקות.
כמו שפיבו את גל גדות לאחד הנכון, מהיר בעצבני האחרון בתור אומה של שנייה וחצי.
אז מביאים אותו לשלוש דקות, בהתחלה הם כזה עושים איזשהו טיפוס, יורדים למטה, ואז החבורת מטפסים מדברת ואומרים, שמעתם שפתחו את ההר הזה לטיפוס? כן, כן, בואו נלך לטפס עליו. אלכס, אתה בא? אז הוא אומר, לא, אני עסוק מדי, אני לא יכול לטפס על זה, וזהו, זה התפקיד שלו, הוא לא בא לטפס על ההר הזה. כל השחקנים שמשחקים שם לדעתי הם מטפסי הרים, ולכן הם לא שחקני קולנוע, וככה גם נראה הסרט, הוא סרט ממש גרוע. יש שם איזה דמות משנה, אגב מוכרת ממסרטים אחרים, שהיא מדברת עם הדמות, הגבר הוא אבא של אחד המטפסים, והוא מדבר עם אשתו בטלפון, ובשום שלב לא רואים את האישה, אפילו לא שומעים אותה. הוא ככה מדבר בטלפון, אומר לה איזה משפט, ואז הוא עושה, מה, זה ברמת משחק כל כך גרועה, באמת, זה רק מאפיין כמה הסרט הוא גרוע. הסיפור הוא ממש אידיוטי, הלוחות זמנים לא מסתדרים בכלל, קבלת החלטות מטופשת, שזה אחד הדברים שאתה הכי שונא לראות בסרטים האלה, ואני חושב שהמשימה של לצלוח את הסרט עד הסוף הייתה יותר קשה מלטפס על ההר הזה, כי אני לא הצלחתי לראות את הסרט הזה עד הסוף. זה נקרא The Sound, זה לקנייה, זה עם אלכס הונלד, אל תיפול בפח ואל תקנה אותו. אז זהו, אז זה הדבר השלישי שראיתי, ואפשר לעבור לסרט העיקרי שלנו, שנקרא ארבעת המופלאים צעדים ראשונים. אז אני אקריא את התקציר, רבת המופלאים, הלו הם ריד ריצ'רדסון, סו סטורם, ג'וני סטורם ובן גרים. הם מתמודדים עם האתגר הקשה ביותר איתו התאמתו עד היום. הארבעה יאלצו לאזן בין תפקידיהם כגיבורים, ומחוזקים בקשרי המשפחה במטרה להגן על כדור הארץ מפני גלקטקוס המרושע, ויד ימינו הגולש הכסוף. במידה והתוכנית של גלקטקוס תצא לפועל, הוא יאכל את העולם וכל מי שבתוכו. זה התקציר. הבמאי הוא מט שקמן. שחקנים, פדרו פסקל משחק את ריד ריצ'רדסון, ונסה קירבי משחקת את סו סטורם, ג'וזף קווין את ג'וני סטורם, ואייבון מוס בקרח, שמשחק את ריצ'י מהדוב, משחק פה את בן גרים. חוץ מזה, את הגולשת הכסופה משחקת ג'וליה גרנר. זהו, סרט בשבילך, אורן, כאילו פעם שנייה, פעם שנייה שאנחנו רואים סרט גיבורי על בשבועיים.
גם פעם שנייה שמדברים על הסרט הזה,
פעם שנייה שמדברים עליו. בכל אופן, זאת השאלה, מה חשבת על הסרט?
טוב, אז צריך לדבר על ארבעת המופלאים, על הפרנצ'ייז. ארבעת המופלאים, חוץ מהקומיקס הידוע וכולי, זה היה כבר כמה גרסאות לקולנוע. הייתה גרסה בשנות ה-90 שלא יצא בכלל לקולנוע, היא רק צולמה על ידי רוג'ר קורמן. הסיפור הזה, אם אתה זוכר, שבתקופה שמרוול איבדו את נכסים, מכרו את האקסמן ואת ארבעת המופלאים, את ספיידרמן לכל הבא מיד, כל הבא ליד, אז הם מכרו לפוקס, נדמה לי, את ארבעת המופלאים, והם היו מחויבים על פי החוזה, לעשות סרט פעם בכמה זמן, אז הם פשוט עשו סרט ואפילו הוציאו אותו, רק בשביל לעמוד לשמור על הזכויות. ועד ב-2005 ו-2007 נעשו ארבעת המופלאים 1 ו-2, עם מייקל צ'יקלס, היה אז The Thing, ואיאן גרופוד, וג'סיקה אלבה, וקריס אבנס, שגם צחקו עליו אחרי זה בדדפול ובולברין, על התפקיד שהוא עשה של האיש ה-Human Torch. אז זה היה הגרסה הראשונה, שהייתה בסדר, הייתה לא רעה, גם שם אפרופו היה גולש הכסוף וכו'. ואז ב-2015 עשו ריבוט עם סרט של ג'וש טרנק, עם מיילס טלר, קייט מרה ומייקל בי ג'ורדן, אם אתה זוכר.
שאני חושב שאותו ראיתי. זאת אומרת, את הראשון לא ראיתי, אני חושב...
כי הוא נחשב אחד לסרטי גיבורי על הגרועים בכל הזמנים, נראה לי.
חושב שבגלל זה אני לא אוהב סרטי
גיבורי. היה סיפור עם ג'וש טרנק, היה במאי מאוד מבטיח, הוא עשה לפני כמה שנים מעטות, שנה או שנתיים, לפני זה סרט בשם כרוניקה. החבורת ילדים, בני נוער שמגלים על כוחות על, ואיך מתמודדים עם זה, וזה היה סרט קצת, גם קצת אפל, אבל גם מעניין, וכאילו מאוד מוצלח, והוא דיברו עליו בתור הכוכב העולה, ואז נתנו לעשות את ארבעת המופלאים, אחרי שהוא הוכיח שהוא יודע לעשות סרט גיבורי על, נתנו לעשות על שלושה, נתנו לעשות סרט על ארבעה, וזה היה כישלון קולוסלי, הוא רב עם ההפקה, והם שינו, וזה, ובקיצור, סרט עכשיו טוטלית, אז זה היה סרט 2015, ולקח עוד 10 שנים, כאילו, 2005, 2025, שים לב את הפאטר, יוצא תחילת פאזה 6 של מרוול.
אוקיי.
אז התחילת הפאזה, אז בואו נציין אולי ש מה שאהבתי, יש פה בחירה מעניינת, שקושי טובה, של עולם אלטרנטיבי. כדור הארץ, 828. רוב סיפורי מרוול שאנחנו מכירים, הנוקמים וכולי, היו בכדור הארץ גרסת 616, למי שכמובן יודע. ופה הרי נכנסנו לעולם המולטיברס כבר מזמן, אז פה יש מולטיברס, יש פה עולם אלטרנטיבי, כדור הארץ 828, שעונה בקלות על השאלה איפה שר גיבורי העל ומצד אחד, ואיפה היו ארבעת המופלאים כשהתקיפו את כדור הארץ, הם היו ביקום אלטרנטיבי, הם חיים שם. עיצוב, עיצוב של הסרט דעתי, עיצוב ממש מעניין, הוא טוב, הוא יפה, הוא גם העיצוב של העולם, שהוא כאילו שנות ה-60, אבל שנות ה-60 כזה טכנולוגי, עם רובוטים, עם מחשבים ונחמד כזה, החליפות יפות, כלי הרכב מעניינים, כאילו עיצוב מאוד, מאוד מיוחד.
זה משנה למשהו? כלומר, זה היה חשוב. ואם זה היה שנות ה-80 או שנות ה-2000?
אני חושב שזה מתקדם עם הקומיקס, שהוא שנות ה-60, וזה כאילו זה משהו שמאוד מכוון למעריצי הקומיקס, אבל זה גם יפה, אני חושב שזה היה מעניין. כמו בסופרמן, גם פה אין אקספוזיציה בהתחלה, או בוא נגיד יש אקספוזיציה מאוד קצרה בסופרמן, זה היה ממש 4 שורות, פה יש 5 דקות או 10 דקות שהם אומרים שהם הגיעו ואיך הגיעו את הכוחות וכולי, אבל זה יותר tell not show כזה של כמה דקות, ואז מתחיל הסרט. אז זה נחמד שאין אקספוזיציה, ושאתה כבר אמור להכיר את הגיבורים האלה אחרי בפעם הרביעית, ולדעת מה הכוחות שלהם. מצד אחד, מצד שני, סופרמן עשו את זה יותר טוב. מה שעוד עובד פה יפה, ארבעת המופלאים, זה סרט על משפחה. על משפחה, כי אתה יודע, איש האש, ה-Human Torch, ג'וני וסוסטור ממחים, פדרו פסקל הוא בעלה, ואיש האבן הוא חבר שלהם טוב, שהיה איתם, אז הם כולם, ומה שתמיד היה יפה מאוד בארבעת המופלאים, זה הדינמיקה המשפחתית.
המהיר ועצבני.
כן.
Hashtag
family. בדיוק. אז הם, ואני חושב שגם בסרט הזה, הדמויות והדינמיקה ביניהם, והדיאלוגים ביניהם, זה מהקטעים הטובים יותר בסרט. האקשן סביר, לא נפלתי, הוא היה בסדר, אבל לא וואו לדעתי. הפסקול לא רע, אהבתי את הפנטסטיק פור, זה היה נחמד. אבל בשורה התחתונה אני תעושה סרט על גיבורי על ויחסים בתוך המשפחה, משפחת סופרל עשתה את זה יותר טוב, וברד בירד הוא במאי יותר טוב, ובכלל משפחת סופרל לקחה את ההשראה שלה, מעמד המופלאים, גם הם ארבעים, אחד שהוא גיש גומי, ואחד שהיא בלתי נראית, ואחד שהוא חזק, ופה החליפו את מישהו מהיר במישהו עם אש, לא משנה, אבל זה היה יותר טוב. והראה איך אפשר לעשות כזה דבר בצורה מעניינת, ופה אני חושב שהם לא הגיעו לרמות כאלה, אז זה סרט סביר, העלילה לדעתי לא משהו, ואם מסתכלים על למטה הסרט הרביעי שגיבורי על השנה, אז הוא לא מהשניים המוצלחים, בוא נגיד ככה. סופרמן, סנדרבולט, סופרמן, סנדרבולט, לדעתי השניים המוצלחים.
הוא יותר קרוב
לקפטן אמריקה, נגד הענק האדום, כן, שהיה בתחילת השנה. יותר קרוב אליי מבחינת זה שהוא פחות מוצלח. אז זהו, סך הכל, סרט גיבורי על סטנדרטי, אם מרוויל בנו על זה בתור ההתחלה של היקום, פאזה 6, אני חושב שזה... אתה יודע, זה לא כישלון, אבל זה לא ההצלחה שאולי אני קיוויתי לה ואולי אחרים. אז מה אני אגיד, עד כמה זה הצליח למעלה גם בקופות וכו'. למרות שבטעם זה מצליח בקופות, אבל...
זה מעניין, כן. ההתחלה של מרוול היה איירון מן, לא?
כן, הראשון, כן, ההתחלה של פאזה 1, כן.
הוא גם לא ממש הצליח.
שאלה טובה, אני לא זוכר עד כמה הוא היה, יכול להיות שהוא לא היה...
אני חושב שאיירון מן 3 הצליח יותר מאיירון מן 1.
יכול להיות שהיה במומנטום, כן.
כן, מתחילים לאט. אבל השאלה אם פאזה 6, אתה יודע,
הייתה
ציפייה ש...
במיוחד שזה פרנצ'ייז מחכים לו, פרנצ'ייז מאוד אהוב, אז היה המון ציפייה לקרוא אותו. ואיך בכלל מאחדים אותו לתוך העולם של מרוול וחוזרים. לא, לוקחו את הנכסים שלהם חזרה לאט, לקחו את הספיידרמן, לקחו עכשיו את פנטסטיק פור, מדברים על האקסמן עכשיו הפעם בתור, אז הם לאט לאט מאחדים את כל הנכסים תחת מטריית הגג של מרוול סטודיוס.
טוב, תראה, אני אתייחס לזה כאילו לא שמעתי מה אמרת, כי לקחת לי את הגג, והגג הוא על זה שראיתי סרט... על משפחה בעלת כוחות על, לאחד הגוף שלו יכולות להימתח, השני כל כך חזק שהוא יכול להרים מכוניות, אחת יכולה לייצר שדה כוח, ואחד מהיר כמו אש, ותינוק קטן חמוד שאנחנו לא יודעים מה הכוחות שלו. ואם עוד לא אמרתי את זה קודם, אז משפחת סופר על זה הסרט הכי טוב של פיקסאר, וברד ביר, כמו שאמרת, יודע לעשות את זה, ואני מוכן כל שנה לראות את משפחת סופר על הראשון, ואני לא הפסקתי לפייק בארבעת המופלאים, כי הוא היה שעמום, הוא היה שעמום אחד גדול, אני מסכים, לא היה שום דבר מרענן, מחדש, שונה, הכל היה דברים שראינו קודם, וראינו... עשויים יותר טוב, כמו למשל הטריק הזה, שעכשיו אתה לא יכול סרט אחרי סרט לעשות אוריג'ן סטורי, ואוריג'ן סטורי, גמרנו עם האוריג'ן סטורי, אז סופרמן, אחרי שראינו כל כך הרבה אוריג'ן סטורי, עכשיו כאילו התחיל...
בלי האוריג'ן.
בכתוביות של, אנחנו כבר בתוך זה, ופה לא היה כתוביות, היה 3 דקות של אקספוזיציה, אז כמו שאמרת, צריך לדעת לעשות את זה, סופרמן עשה את זה יותר טוב, היה לטעמי המון... ממבו ג'מבו מדעי, כאילו ריד ריצ'רדסון זה הבן אדם הכי חכם לפני כדור הארץ, כל מיני חתימה של כוכבי לכת, שטויות של ייחודיותיות, ולא יודע, אני הרגשתי שאפילו לא מתאמץ, הם פשוט היו צריכים להגיד, יש פה איזה קסם כלשהו, וזהו, ככה אנחנו יודעים, מגיעים לאיזה כוכב שחור, והם, לא יודע, אני למדתי באינטרסטר, שאם אתה ליד כוכב שחור, הזמן על כדור הארץ עובר מהר יותר, אז מצד אחד מנסים מאוד להיות מדעיים, מצד שני מדלגים על כל המדע הטריוויאלי שאנחנו יודעים בצורה מאוד לא מתאמצת. אותי מאוד עניין, הדבר הראשון שראיתי זה איך יכול להיות שהבגדים של ג'וני סטורם לא נשרפים, איך הבגדים של ריד ריצ'רדסון לא נקראים, איך הם נהיים שקופים. וזה רק העלה בי את המחשבה כמה הדמות של מוד הייתה חשובה במשפחת סופרל.
רופי גולדברג, נכון? עושה אותה.
לא. ברד בירד עושה אותו.
לא, את הכל, כן?
את מוד. ברד בירד עושה את מוד. הנבל הוא...
אבל יש שם את רופי גולדברג, לא?
לא חושב.
אני דואג?
צריך לבדוק. אבל את מוד עושה ברד בירד. בכל מקרה, הנבל, כאילו היה כל כך חזק, שהוא כוח קוסמי שנוצר לפני היקום. שזה קסם, 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 אני אגיד איזה כמה משפטים שאין להם שום הסבר או משמעות וזהו. זה סרט שלפי הקופות מפסיד לסופרמן, ויש פה אמירה, כי סופרמן זה DC, וארבעת המופלאים זה מרוול, אני חושב שזה פעם ראשונה שמרוול מפסידים לסי, דיסי,
לא יודע, פעם ראשונה,
אבל בזה הרבה מאוד זמן.
אוקיי.
אני חושב שזה אומר משהו על הסרט הזה. בכל מקרה, אני מאוד שמח שגמרנו את גיבורי ל-2025, אני לא יכול לחכות כבר ל-2026. לא סרט טוב, באמת. סרט שאותי מאוד מאוד שיימם. ראיתי כבר דברים יותר טובים. בוא נעבור לספוילרים, אם בכלל יש.
יאללה.
בדרך כלל ספוילרים בסרטי גיבורי על זה שזה שלך, אבל לפני שאתה הולך לדבר על ספוילרים, אני רק רציתי להגיד שבתקציר, זאת אומרת, לא בתקציר, במה חשבנו על הסרט, גם אתה וגם אני, בכלל לא הזכרנו את הגולשת הכסופה. שזה אומר משהו, יש לזה משמעות, כאילו, היא בכלל לא הייתה, לא יודע, היא לא הייתה משמעותית.
לא הייתה פקטור.
כן, בכלל, זה, עובדה, לא דיברנו עליה.
כן, בסדר, כי אנחנו עשינו בלי כספרטים הלילתיים.
אבל דעד. טוב, נו, בסדר.
כן. אני מדבר איתה עליה עכשיו, אבל אל תתלג.
כן, אני תיארתי לעצמי.
אז כן, אז אם, תראה, בוא נתחיל, אפרופו את זה, בוא נתחיל מהנבל באמת. הנבל הגלקטיקוס הזה, דעתי הוא לא...
כוח קוסמי שנוצר לפני היקום.
כן, הוא לא היה מאוד, תראה, הוא היה מרשים בגודל שלו, כאילו, וזה, אבל אתה יודע, עוד גודזילה כזה ענק, הולך בזה, אוכל את העולמות, כן, כאילו... לא, הוא לא היה מעניין מספיק.
אין הבדל בין הלבין. אנטמן הוא גדול, וזה גדול, ואותו דבר.
לא, הוא כאילו יותר מעניין, כי הוא אוכל את העולם, הוא גדול בגרמה של, כמו באיטרנלס, שהיה גדולים כמו כדור הארץ, כזה גדול. אבל כן, הוא כאילו...
אני חושב שהוא לא יותר גדול מאנטמן.
זה הסרט הבא, אנטמן נגד גלקטיקוס.
אני לא...
נלך לראות.
זה לא הפתיע אותי.
כן, אז אני חושב שהוא היה מספיק מעניין, אני אמרתי גם פעם שעברה שאני פחות אוהב סרטים שהם בחלל החיצון, ופה יש הרבה קטעים שהם הולכים לנוסעים לחלל, מדברים איתו וזה, וכאילו הכל בצנה של כוכבים סביב וחורים שחורים, ואני פחות מתחבר לזה. אתה יודע, גם בכלל, היה, אמרת ממבו ג'מבו, היה כאילו יותר מדי, הם נצחו אותו, הם יקימו הרבה שדות כוח מיוחדים, ויזיזו את כל כדור הארץ למקום אחר כדי שהוא לא ימצא אותם, ובסוף הוא רס את התוכנית הזה, הם יבנו והם יזיזו אותו למקום אחר כדי שהוא לא זה, ולא יודע, קצת תוכנית גרנדיוזית כזאת, קצת ממבו ג'מבו באמת, והברת הגולש הכסוף, שכן, זה כאילו, הכל מהקומית, גם גלקטיקוס וגם הגולש, או הגולש במקרה הזה הכסופה, ג'וליה גרדנר, שהיא לא הייתה בעצם מספיק מעניינת, למרות שכאילו היה לה איזה יחסים עם ג'וני סטור, זה באמת, היא לא הייתה מספיק מיוחדת, ולא מספיק, גם אפילו הקטעי פעולה שלה נראו לי יותר מדי CGI, אם זה דווקא זה הקטעים שפחות אהבתי את CGI, שכאילו פתאום מגיע משום מקום במהירות, כמו איזה משחק מחשב כזה, לא יודע, פחות התחברתי לזה. כן, למרות שאתה יודע, כאילו באה להודיע למקומות שהם הולכים להשמיד אותם, קצת כמו במדריכת רפס לגלקסיה.
לתת להם להיערך.
כן, כן, אז בסדר, לא יודע, אני גם לא כל כך חושב שהייתה דמות מספיק, שמספיק התחברתי אליה. מה שחשבתי, איש האבן, בן גרים, אומנם הוא מאוד נאמן לקומיקס, מצד שני היו חוברות קומיקס, וגם סדרת טלוויזיה בשנות ה-80, או 80, כדי ה-80, כשאני הייתי נער, היה סדרה, פנטסטיק פור, מצוירת, שבה איש האבן היה יודע להפוך גם לצורתו האנושית. היה לו שתי טבעות כאלה, והוא היה אומר, power things, power rings do your thing, היה מצמיד אותם אחת לשנייה, והופך לאיש האבן, יודע להפוך חזרה, זה היה מאוד נחמד, ופה, אתה יודע, הבאת את איוון, את איוון מוס בחרך, אבל לא ראית אותו לשנייה חוץ מאשר באיזה פלש בקים לפני שהוא נהיה איש האבן, אז השתמשת בעיקר בקול שלו, וביכולות השף שלו לטעום משהו עם אצבעות האבן, אבל אתה יודע, זה כאילו משהו שדווקא היה יכול נחמד לראות אפשרות גם שאם הוא כבר איזה כזה ממציא גדול וגאון ריד, האיש הזה, אז אולי יכול איכשהו להחזיר אותו לצורתו. ובסרטים הקודמים...
זה שינוי גנטי, אני לא חושב.
בסדר, אבל אתה יודע, את מחפשת היגיון, כן, יפה. בסרטים הקודמים, דרך אגב, של 2005, אולי גם ב-15, דיברו קצת עליו, על מה זה עושה לו, שהוא כלוא בתור איש אבן ולא יכול זה, ואיבד את הצורה האנושית שלו, ומה זה אומר, גם פה ניסו טיפה להראות את הקטע של, שהוא לא יכול לקיים מערכות יחסים, כמו שתכף, קצת מתאהב בנטשה ליונס, אבל איך הם בדיוק יהיו ביחד, זה נראה קצת מוזר. אז לא נכנסו לעומק של הדמות, והיה אפשר לעשות, ועשו את זה בקומיקסים, ועשו את זה בקודמים, וזה קצת חבל. יש את אם כבר מדברים עליו, אז כן, הוא דמות של יהודי, ורואים אותו גם בבית כנסת, וגם היוצרים של הקומיקס הם יהודים, וזה היה כבר, אתה יודע, התכתבות עם זה, אז הם עשו אותו כדמות של יהודי, והוא הולך לבית כנסת, ונטשה ליאון זה יהודייה, וזה דווקא נחמד. יש את אתה יודע, יש פה את הגימיקים של סרטי קומיקס, יש פה את הרובוט הרבי, שבטח יש הרבה כבר מרצ'נדייז, כן, מרצ'נדייז של הרבי, הרובוט, ובסופרמן, אתה יודע, אמרנו, מה שני הדברים שהכי מוכרים בקולנוע? כלבים ותינוקות.
אז יש פה...
אז בסופרמן הביאו כלב, אז הם כתגובה, הביאו תינוק. כן, ואפרופו תינוק, יש פה אולי נקודה אחת שהיה באיזה סוג של... דילמה שאלו אותה, זה הקטע של, הרי שהם הולכים לגלקטיקוס, מה הוא אומר להם? אני מוכן לוותר לכם על כדור הארץ, אם תקריבו את התינוק, תנו לי את התינוק שלכם.
כן.
ומה פתאום? ואז חוזרים לכדור הארץ, והם מספרים לאנושות שאנחנו גלקטיקוס, הוא רצה את התינוק, אמרנו לו, מה פתאום? לך תחפש, ואז כאילו נשאלת השאלה, רגע, אתם מוכנים להקריב את כל כדור הארץ, ולא את התינוק שלכם? כאילו, איפה
ברור. כן, התינוק יותר חשוב מכל כדור הארץ.
כן, אז יש פה איזו שאלה, ואז לא היה ממש דיון על זה, אבל יש קצת, אבל היא בתור אשת האישה בלתי נראית, אז היא ירדה לעם עם התינוק, ואגיד לו, התינוק שלי הוא הדבר הכי חשוב לי בעולם, אבל גם אתם מאוד חשובים, ואנחנו נעשה הכל בשביל להגן על, ואנחנו ננצח כולנו ביחד, ולא נקריב לא את התינוק ולא אתכם.
קשה.
גם נביא את החמאס, וגם נביא את החטופים, והכל ילך ביחד, וכן, זה מה שהם, פחות או יותר היה השיח שלהם.
אבל זה הזמן לדבר על הסצנה המופלאה של הלידה.
כן, סצנה מכוחכת.
לא, באמת. אוקיי, נו, בסדר.
כן, אתה יודע, כל מי שהיה אי פעם בלידה יודע שככה לא נראה, זה היה קצת מוזר, שנמצא שם כל המשפחה.
זה היה קרינג'.
זה היה די קרינג'. למרות שהיא כאילו הפכה להיות בלתי נראית, שהם לא יראו וזה, אבל היה כן הנחמד שהיא הייתה בהיריון, והבטן שלה הפכה לשקופה כדי שיראו את התינוק, זה היה אולטרסאונד מודרני יפה.
כן,
כן. כן, זה היה די קרינג'י ומוזר, אני מודה, גם אני חשתי. זאתי באינוחות בכיסא שלי כשראיתי את זה, כן. כן, בסדר. מה עוד בספוילרים?
אני, לא, אין לי מה להגיד על ספוילרים, אני לא, אין לי, באמת. לא ראיתי את הפוסט קרדיט סין היום.
היו שתיים, כן. אוקיי, אז אני אזכיר שבסוף של סנדרבולטס, היה בפוסט קרדיט של סנדרבולטס, ראו את ארבעת המופלאים מגיעים לעולם 616 של הסנדרבולטס, ואז חשבו שפה בפוסט קרדיט אולי איכשהו זה יתכתב עם זה, ביגוע, אתה יודע, אבל לא, אז פה היו שני פוסט קרדיט שעבר מספיק זמן שאני בקושי זוכר אותם.
אני פשוט שמעתי את זה ממך לפחות פעם אחת. פעם אחת זה היה עם הקומיקס.
האחרון, כן, האחרון היה עם הקומיקס. אתה הראו קטע מהקומיקס שהרבעת המופלא, כן, מהסדר המצויר, מהסדר המצויר שהרבעת המופלא, זה היה האחרון המטופש יותר. ואחד לפניו היה
עם התינוק ו...
כן, הנבל, כן, יפה, יפה שאתה...
אני זוכר, אתה רואה, אני מקשיב לך.
יפה, דוקטור דום, כן, דוקטור דום, שזה רוברט דאוני ג'וניור.
זה לא היה רוברט דאוני ג'וניור. הוא היה מקבל הרבה כסף.
זה הדמות של רוברט דאוני ג'וניור. אז הדמות של רוברט דאוני ג'וניור, שהוא דוקטור דום, שהוא הנבל, אז כן, הוא ראו אותו מגיע, התינוק בדמילי היה כתוב כזה, 4 years later, התינוק בן 4, ודוקטור דום מגיע לבקר אותו, וזה נגמר זה.
אשכרה משפחת סופר, אנחנו לא יודעים מה היכולות של התינוק, אבל הוא יכול להפוך לכל מיני דברים, ובזכותו אנחנו ננצח את דוקטור דום.
כן, בקומיקס הוא פרנקלין, התינוק הוא דמות משמעותית, ויש לו גם אחות אחרי זה, הם כבר בנו את העולם לקראת, אז כן, הוא יהיה הדרך לגאולה כנראה, זהו, אז היה דוקטור דום, כן. תודה.
אני סובל בסרטים האלה, אבל אני עושה את זה כי זה המקצוע. מה אני עושה? לא, אני שמח שזה מאחוריי.
עד השנה הבאה.
עד השנה הבאה, נכון. אנחנו לא החלטנו מה אנחנו רואים בעוד שבועיים, נכון?
נכון, יש לנו שתי אופציות ואנחנו נחליט עליהן בימים הקרובים.
בסדר, אוקיי. טוב, אז את הפרק הזה אורן ינסה לערוך שוב. ואם יש לכם המלצות או ביקורות, מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. אם חשבתם שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציה. וזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.